שלום אהובי עדיי מורי ורבותיי, שיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי, לזכות משה לבן פשטינה, שמו בנימין מתישנה רב שמו בנימין מתישנה רחב לאה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ולנשמת מרת אסתר בת רב שמו, מרת חנה בת יצחק יונה, רמת אלתחנה, מרת אלתחנה בת רב מאיר זה, והשיר מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. בדרך כלל דרכי העבודה הן שתיים, עבודה בבחינת בנים ועבודה בבחינת עבדים. בשני אופנים אפשר לעמוד לפניו יתברך, אם כבנים, אם כעבדים, כמו שאומרים בימים הנוראים. אדם יכול לעמוד לפני הבורא כבן המתחתה לפני אביו, ויכול לעמוד, וזה עיקר דין תפילה, כעבד העומד לפני המלך. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעומד לפני המלך כעבדים, אז איננו לך תלויות עד שתוציא כאור משפטנו. הכל שלך ובידך, ואנו מוסרים את עצמנו אליך, עשה בנו כרצונך. כשבן מתחתה לפני אביו, זה אופן אחר, אז הרחמים הם רחמי אב על הבן. בנוסח של אל הניסים הדגישו, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. ברור שהניצחון על יוון בא על ידי הכהנים, על ידי כוח העבודה. עצם הניצחון היה על ידי הכהנים, וכך היה גם הביטוי לזה בבית המקדש, מקום העבודה. על הפסוק ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, אומרים חז"ל שהכוונה הוא לריצוי עבודה, שהעבודה תהיה לרצון. ובהמשך מחץ מתניים קמיו ומסניו מן יקומון. אומרים חז"ל שזה מדבר על היוונים שהם נלחמים בכהנים. זה ודאי שמה שהכריע את הכף במסוים היה עבודה. על ידי כהניך הקדושים וכל הנס כולו אירע בבית המקדש, משם בחנוכה. יש כאן הדגשה שזה קרה בבחינה מסוימת של עבודה, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. ההדגשה במסוים בניך, דהיינו ההכרעה נעשתה אמנם על ידי כוח העבודה, אבל בברירה של אם כבנים, אם כעבדים, זה נעשה על ידי בנים בדווקא. אדם הגדול סיפר שהוא נשאל על ידי כמה בני אדם מה פשר הדבר שהייתה תקופה סמוך לתחילת המאה ה-20 למניינם, במשך כמה עשרות שנים, שבעולם היהודי בערו מיני יצרים חסרי טעם, למשל לקרוא את היצירות של מיני בני אדם פחותים שכתבו דברי הבל, ונתפסו לזה אנשים שיהיה להם טעם רב, אנשים שיכלו להיכנס חזק לעניין והיה להם טעם רב בקצות החושן וברבי עקיבא ואגר. איך ייתכן שמישהו יכול למצוא טעם בקצות וברבי עקיבא ואגר למצא טעם בדברי הבל כאלה? היום כבר כולם מודים שאלה דברי הבל וכבר לא מסתכלים בזה. המוני בני אדם עזבו והלכו כדי לקרוא דברי הבל מהרובד הנמוך ביותר. לא הדברים האסורים שבדבר מפריע, אלא ההבלות שבדבר מפריע. היום זה כבר אפילו לא ניסיון. אותו אדם גדול סיפר שהוא נשאל איך ייתכן. הוא ענה שכל דור ודור יש לו את היצר הרע הנורא שלו. דור דור ותומתו. דור דור ויצרו הרע. על דרך רמז כתוב בגמרא, כוכב אחד ל-70 שנה עולה ומטה את הספנים. אומרים את זה מפרשים ש-70 שנה זה משך חיי אדם. כדור. כדור. אף על פי שבכל יום נולד דור חדש, אבל משך זמן של 70 שנה נחשב משך זמן של חיי אדם. אחת ל-70 שנה כוכב עולה ומטה את הספנים, ומכוון את הספנים לנווט את עצמם לא נכון. זאת אומרת שכל דור ודור יש לו את הכוכב שלו שעולה ומטה את הספנים ומוביל אותם בכיוון הלא נכון. קרה מה שקרה במאה הזאת, בשנים מאה אלפים תפרי סמך ואילך, קרו דברים בעולם. הייתה שריפה בבית ישראל, והשריפה עברה מהשכלה לקומוניזם, מטירוף אחד לטירוף שני. ובני אדם מסרו את הנפש ונכנסו לזה בכל הכוח, עד שמצאו את עצמם בבית הסוהר, שזה היה מאוד שכיח, או שבכלל לא מצאו את עצמם, וזה היה שיותר שכיח. אם אנחנו בודקים מה קרה לבית ישראל בקרוב, למאה השנים האחרונות, אותן בעירות ולהבות ששרפו את בית ישראל היו מה שנקרא אידיאלים. האידיאל לחזור הנה, אם נקרא לזה ציונות, שיבת ציון, עלייה ראשונה, השנייה, השלישית, הלעת היה ואיננו. כבר עברו ה-70 שנה של אותו כוכב. כך היה פה. וכך היה בכל מקום בעולם. בכל מקום שבו היה ריכוז גדול של אמני בית ישראל, הייתה בעירה גדולה. לא יעלה על הדעת כמה המונים הלכו לאיבוד לבית ישראל, לפחות בארצות האשכנז. בגלל שהלכו לראות בשדות זרים. הדברים ידועים ולא צריך להאריך בהם. חלק מאותו יצר הרע, מאותו כוכב, שעולה אחת ל-70 שנה ומטה את הספנים, היה גם ההשכלה העלובה. מה שלקח אז את הלב, היום כבר ידוע כדברי הבל גמור. בשעתו הדברים האלו היו להבה ששרפה המונים. עם איזה כוח ואיזה להט. אין לנו הסבר לדבר הזה, אבל גם אין צורך לחפש הסבר, כי הדבר הזה לא מוסבר. עולה כוכב ומטעה את הספנים. בני אדם מנווטים את עצמם בטעות על סמך דברי הבל. זה כוחו של יצר הרע. וכל מי שתקע את עצמו עם כל הלעת והחום, עם כל הלב, ושם את עצמו בתוך המערכות האלה, מצא את עצמו מהר מאוד מאוחזב, אבל בלי אפשרות להשתחרר מזה. וזה מתפורר והולך לנגד העיניים. זה תהליך ארוך מאוד, לוקח הרבה זמן עד שדבר זה כזה פוקע. אחרי שהוא פוקע, אנשים הפסיקו להבין מה היה הדבר שמשך אותם. אחרי מה הלכנו? הפגרים של כל הדברים הגדולים האלה נראים עלובים מאוד. אבל צורת הפגר מתאימה לו הרבה יותר מצורת דבר חשוב ומוביל בעולם. ככה עם פני הדברים. סיפר אותו אדם גדול, שהוא נשאר בהמשך עם כך, מהו הכוכב הגדול שעולה ומטה את הדור שלנו? מה הכוכב העכשווי שמטה אותנו? אנחנו הרי לא הולכים אחרי שום דבר. אין שום דבר לוקח את ליבנו. אנו לא לוטים אחרי כלום. ואם כן, זה אחרי נוחות עלובה וקטנה. אז מהו אותו כוכב שיש לו עוצמה וכוח להוביל אחריו? כמין קטר שיכול להוביל אחריו הרבה קרונות לכיוון לא טוב. אז הוא אמר שלפי השערתו הדבר הנורא של היום שממנו צריכים להיזהר עד מאוד, שהוא שווה ערך לכוחות האלו שידעו את בית ישראל, זה ההשוואה וטשטוש ההבדל שבין ישראל לעמים. במילים בוטות, טשטוש ההבדל שבין יהודי לגוי. שכל אחד יבדוק את עצמו היטב בתוך ליבו. פעם זה היה בדם. זה היה פשוט ומובן מאליו ולא ניתן לדיון כלל. כל אחד ידע את הדבר הזה וינק אותו עם חלב אמו, עם חלב אמו. זה לא ינסה לדיון. היהודי הרחוק ביותר, גוי היה עבורו מילת גנאי. ההבדל רק בשבין ישראל לעמים. להבדיל היה בשפה. מי שהיה דוק יותר היה מוסיף ואומר להבדיל אלפי הבדלות. להבדיל היה דבר פשוט. היום שכל אחד יבדוק בעצמו, בתוך ליבו, אם הוא ימצא עדיין את הדבר הזה חי בקרבו או שהדבר הזה איננו. העולם כולו הומה את ההפך מזה. אנו חייבים לדעת את הדבר הזה וזה בנפשנו. הדבר הזה חייב להיות א' ב', קודם לכל מושכל, לכל הבנה, לכל מערכת דעת, לכל הסתכלות שהיא בעולם. הדבר הזה חייב להיות קודם לכל. כל מי שלא מבחין, הבחנה שבעצם, דיינו הבחנה שזאת מציאות אחרת, מוציא את עצמו מהכלל. והבדיל אתכם מנעמים להיות לי. זה הדבר האחד והיחידי שקרה בהר סיני. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה דברים אשר תדבר על בני ישראל. זה מה שקרה במעמד הר סיני. אברהם אבינו, זה הדבר הראשון שהוא עשה, שכל העולם כולו מעבר מזה, והוא מעבר מזה. הוא נבדל. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך. והלך לך הזה הוציא את עצמו מכל המערכת ושם אותו במערכת אחרת. זה הדבר הראשון. אבל הדבר תושטש. ההבדל שבין יהודי לגוי תושטש. אלה הם שתי מציאויות שונות. הדבר הזה קיים בכל אחד ואחד מאיתנו, התשטוש. אותה נקודה שנקראת והבדיל אתכם מן עמים להיות לי. היא מטשטשת והולכת ולא בוערת ומשמעותית כל כך. כשהיא לא משמעותית, אז מה לי הכה? מה לי הטעם? חלילה. צריכים לדעת את זה. על הפסוק ותשב באיתן קשתו ויפוז זרועי ידיו מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל בבראשית ממתת חבדלת. אומר רשי אבן ישראל לשון נוטריקון. אב ובן. זה נאמר על יוסף, שעליו נאמר וצדיק יסוד עולם. והוא נקרא בשם הזה, משם רואה אבן ישראל. תמיד משתמשים במילה אבן כביטוי לבסיס איתן. כגון, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אבן זה תמיד הדבר שהוא הבסיס לכל הבית. כתוב כאן שאבן ישראל זה אב בן. אותו מבנה של אב ובן יחד הוא הנקרא אבן ישראל. דיינו זה היסוד שעליו ועל גביו נבנה כל הבניין. הגרא אומר על אחת מהגזרות הגדולות של היוונים שבתולה הניסית ברביעי תיבר להגמון תחילה. מבאר הגרא שהמילה בתולה זה בת ואחר כך ולה. בגמטריה אם בתולה דהיינו אם ובת יחד ולה זה 41 וכן אם בת ולה כלומר אם אם ובת יחד. הצירוף של אם ובת נמצא בבתולה. חז"ל אומרים בהרבה מקומות שאחד הדברים שיום מעיקרי הגזרה של היוונים היה שלא ימולו את בניהם. זה עיקר מצוות הבן על האב. כאן זה מתחיל, אב מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, וכך זה ממשיך והולך. ההכנסה לכי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, זה נפתח בהכנסה בבריתו של אברהם אבינו. בתולה נישאת ליום הרביעי. זה דבר שהוא משמר. כך באופן כזה נשתמר כלל ישראל והמשיך ללכת. זהו אופן איך שכלל ישראל צועד הלאה. כנגד זה עמדו היוונים. למדנו אם כן שהמקום שבו הם תקעו טריז, הדבר שאותו הם התכוונו לעקור, זה את המערכת שנקראת המשך. מה שעובר מאבות לבנים. והמשך שנקרא אם ובת. כאן הם רצו לתקוע את ההבדל. כתוב בחזר וחושך זה גלות יוון שהחשיך עיניהם של ישראל בגזרותיהם שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. מה הפירוש שאין לכם חלק באלוקי ישראל? מי זה שלוקח חלק? חלק לוקח יורש, חלק לוקח בן. אין לכם חלק באלוקי ישראל פירושו שאפשר לקבל, אבל חלק אין לכם. זה לא נתפס כחלק. זה לא חלק ונחלתו, חלקו ונחלתו. אין לכם חלק באלוקי ישראל, פירוש הדבר שכאן זה נתקע, וכאן הם רצו להיכנס. זה עומק הרשעות. בגמרא בפסחים כתוב, אמר רמי בר רב יהודה, אמר רב, מיום שנגנז ספר יוחסין, תשש כוחן של חכמים, וכהה מאור עיניהם. תשש כוחם, היינו שאין להם יותר כוח לבצע. וכהה מאור עיניהם, הכוונה שהם לא מבחינים היטב. נטשטש כוח ההבנה, התפיסה והקליטה שלהם. הם לא מבחינים היטב. תשש כוחם בכל מה שנוגע לביצוע, וכהם אור עיניהם בכל מה שנוגע למערכת הדעת והחוכמה. זה קרה משנגנה ספר יוחסין. וברש"י, תשש כוחן שנגנזו מהם טעמי תורה שהיו בו. נגנז, נשתכח. נגנז ספר יוחסין, היינו שנשתכח. אנחנו לא יודעים על מה מדברים פה בכלל. פשטות מדברים על דברי הימים. כך משמעו דברי הגמרא בהמשך. אנו תופסים עומק מיוחד של טעמי תורה שהוא כתוב בספר יוחסין. ספר יוחסין עניינו להצביע ולהראות בכל דבר שהוא תולדה של תולדה מאותו שורש. איך מאיר בו אותו שורש שממנו הוא יצא. למעשה זה עומק טעמי תורה בכלל. אנו רוצים רואים מצווה גולמית, ללבוש ציצית, להניח תפילין, להדליק נר חנוכה. המצווה היא מצווה גולמית. ברגע שישנה הערה כזאת שנקראת ספר יוחסין בעולם, הערה הזאת נותנת ומגלה לנו איך הפעולה מתייחסת לטעמה. איך הפעולה מתייחסת לשורש שממנו הוא בא. זה עומק המיוחד של ספר יוחסין. לא מדובר פה על אילן יוחסין לומר מי האבא ומי הסבא. ספר יוחסין זה ספר שמגלה בתולדות את שורשיהם ושם גנוזים טעמי תורה. כי זה סוד טעמי תורה בכלל. טעמי תורה הם הטעמים שצריכים לטעום בתולדה. דבר שנולד הרבה אחרי צריך לטעום בו את טעם הבראשית והשורש שמשם הדבר הזה יצא. זאת המערכת שנקראת טעמי תורה, שגנוזה בספר יוחסין. מכיוון שספר יוחסין מתייחס לצורת אדם, אז מי שיודע לדרוש, ללמוד ולהבין את ספר יוחסין לעמיתו, יודע לראות בכל דור ודור את הפנים ואת העומק של מה שהיה השורש שממנו זה נובע. אלו דברי הימים לעמיתם, דברי הימים שהם דברי תורה. אין כוח לבצע שום דבר בזמן שאין בו טעם. אם אפשר לעשות מעשה, אי אפשר לעשות מעשה כשאין לי בו חשק ומוטיבציה. אין לי דחף מספיק. אין מה שיעורר אותי לעשות את הדבר הזה. זה בלי טעם, אז לשם מה אני אעשה את זה. אילו היה מאיר ספר יוחסין בכל מעשה שהייתי עושה, והייתי רואה מאיפה הוא בא, שהרי המעשה הזה הוא תולדה מאיזשהו מקום. יש לו אב ויש לאביו אב. אם השורש הזה היה מאיר, הייתי עושה את זה בחשק גדול ובעניין רב. זה מה שאומרת הגמרא, מיום שנגנז ספר יוחסין, תשש כוחם של חכמים. שנגנז ספר יוחסין, תשש כוחו של מעשה, משום שאין כוח לעשות מעשה גורמי בלי טעם. זה מעשה בלי חשק. זה חלק אחד. בנוסף, גם כהם אור עיניהם. משום שגם ההבחנה בדבר היא מטושטשת. שמבינים את הדברים רק מתוך עצמם. אוי לא לדבר שצריך להצביע על מקור תולדתו רק מתוך עצמו. אם אני יודע את מקורותיו רק ממה שאני רואה בו, אז הדבר הזה לא מובן ולא מובחן היטב. ואני לא תופס בו כלום. כמו שתשש כוחם של חכמים, כך גם כהם אור עיניהם. ההבנה האמיתית בדבר זה עד כמה שאני תופס בתולדה את השורשים שמהם הדבר נובע. זאת ההבנה והראיה הנכונה של הדבר. במשנה, באבות פרק ג' משנה י' ד', כתובות שתי מעלות של על ישראל. כתוב חביבים ישראל שנגרו בנים למקום, וחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. לנו לבני ישראל שאנו בנים למקום, ניתן לנו אותו כלי חמדה שבו נברא העולם. כשניתן לנו כלי חמדה שבו נברא העולם, הפירוש הוא שגם אחרי אנחנו יכולים להוציא מכל מה שקורה את דברי התורה שהם השורשים של כל מה שקורה בעולם. דברי תורה אלו הם הנקראים ספר יוחסין. כשנגנה ספר יוחסין, הפירוש הוא שהאפשרות הזאת לא בידינו יותר. אין לנו יותר אפשרות לראות בתולדת שורשיה. אנו לא רואים את הסבא בנכדים. הדברים הגלויים לנו, אנו רואים רק אותם. הטעם שיש לנו בהם הוא רק טעם של הדברים בעצמם. אבל הטעם שורשיהם של הדברים אין לנו. התוצאה מכך היא תשש כוחן של חכמים וכהם אור עיניהם. במידה מסוימת חייב להיות איזשהו ספר יוחסין כדי שאפשר בכלל להתחיל במשהו, אחרת מנותקים לגמרי חלילה. אם אין לנו שום הערה של ספר יוחסין, אז זה לא תשש כוחן של חכמים, וכהם אור עיניהם. כפירושו כהה קצת, והוא לא חריף כל כך. אם אין לנו שום הערה של ספר יוחסין, היה צריך להיות בטל כוחם ונסתם אור עיניהם, ואין אפשרות לעשות שום דבר. ננסה להבין. קודם כל דבר שהוא עיקר גדול מאוד. כלל ישראל כמו שהוא, הוא זה שעל ידו צריך להתגלות כל מה שצריך להתגלות. ישראל זאת צורת אדם שצריכה לגלות את כל מה שצריך להתגלות בעולם. מה שבורא העולם רוצה לגלות, אומר לגלות, חושב לגלות, הבטיח לגלות, כל זה צריך להתגלות על ידינו, בנו ומתוכנו. אנחנו צורת האדם בעולם, ועל ידינו הכל צריך להתגלות. בפסוקים מפורשים בספר עזרא, בסוגיות שלמות בפרק 10 יוחסין, שם כתוב, לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה, אנשי כנסת הגדולה שעלו לארץ ישראל כדי לבנות את בית שני, עליהם נאמר לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה. הוא בירר כל אחד והעמידו במקומו הנכון. כל כשר הוא הכשיר, כל פסול הוא פסל. עשה כסולת נקייה פירושו שהוא הבדיל בין התבן לבר. הוא ניקד כל כלל ישראל כמו שמנקים בין כברה כמח סולת מכלשהו של פסולת. זה מה שעשה עזרא הסופר. ואם אנו מוצאים שזאת עבודתו של עזרא הסופר, חייב להיות שדבר הזה שייך לעיקר עניינו של עזרא הסופר. עזרא הסופר עומד על מוקד הנקודה הזאת שנקראת ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. אותה נקודת הפרדה שהיא מבדילה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נקודת המעבר בין נבואה ובין חוכמת התורה שבעל פה. בנקודת המעבר הזאת עומד עזרא, שהוא ראש אנשי כנסת הגדולה. ועוד היה נביא וכהן גדול, הגמרא אומרת, סנהדרין כ"א, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל. הוא זה שעומד בנקודת המעבר הזאת שבין נבואה לבין חוכמה. עוברים ממצב ששומעים את דבר השם באופן שאין שום ספק מי המדבר, שמעו את דבר השם וידעו כי אני הוא המדבר הנני, כמו שכתוב בנבואת ישעיהו. בנבואה ידעו מי מדבר. משם, במעבר למה שנקרא תורה שבעל פה, ונביא מסרו לאנשי כנסת הגדולה, זה מתחיל. הם אמרו שלושה דברים. זה החידוש הראשון של תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. זאת המשנה הראשונה שאומרת דברי תורה מפי בני אדם. מכל הקודמים לא נמסרו לנו דברי תורה, לא מישוע בן נון, לא מהזקנים ולא מהנביאים. אין לנו מהמשניות שום משנה של דבר נביא כדברי תורה ולא כנבואה. בנקודת המעבר שבין נביאים ואנשי כנסת הגדולה, באותה נקודה שהדברים התחפו והועתקו מנבואה לתורה שבעל פה, להם אמרו דבר שהם שמו, לא שמו מלמעלה, באותה נקודה צריך לעמוד עזרא הסופר לתעסק במה? ולטהר ולברר את היחס של כלל ישראל. לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה. עד כדי כך שהגמרא אומרת כל הארצות עיסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיסה לבבל. עיסה הכוונה דבר בלול מהרבה דברים. כך היה זה אז. דהיינו לקחת את כלל ישראל ולברר אותו עד לנקודה האחרונה. להוציא כל פסול. אין פסול בכלל ישראל. כלל ישראל מכיר ויודע את יחוסו היטב. כל אחד יודע בדיוק לאן הוא שייך. אם אנו לומדים את דברי הגמרא שבספר יוחסין, גנוזין ותמונים, טעמי תורה, אז ברור שזאת העבודה של עזרא. הוא בירר את אותם דברי תורה שגנוזין בעומק ספר יוחסין. מדוע זה נחוץ? הדבר פשוט. כששומעים דברי נבואה, אז ברור לגמרי ששומעים בכך את קולו של הקדוש ברוך הוא. אבל כששומעים דברי חוכמה, לא ברור ששומעים את התורה שניתנה בסיני. רק עד כמה שזה מתאים עם ספר יוחסין. עד כמה שספר יוחסין מאיר פה, ברור שהדבר מתייחס ומקורו מאיר בדבר הזה. בדיוק לכאן נכנסו היוונים עם הגזירות שלהם. את זה הם רצו לעקור. כל המערכת שנקרא יחס זה מהם והלאה. הם נגד זה והם מתכוונים לעקור את זה. לדידם, הדברים הם רק עד כמה שהם ברורים מעצמם. כוחם שלהם ומאור עיניהם שלהם לא תשש ולא קהה כשנגנה ספר יוחסין. בדיוק להפך, עיניהם שלהם אורו כשנגנה ספר יוחסין, כי אז יש מקום לכל מיני ספרות קרס. כשנגנה ספר יוחסין והדברים נעשים מטושטשים ולא רואים את מקורם, אז ניתן ליצור מערכת שלמה ודמיונית שאומרת מה הדברים אומרים ומה הם עושים. אז אפשר לברוא עולם שלם. אורו של ספר יוחסין הוא קהות מאור עיניהם שלהם. ספר יוחסין מחה את עיניהם שלהם. אנחנו משנגנה ספר יוחסין תשש כוחנו וקהה מאור עינינו. עבורם זה בדיוק הפוך. ככל שספר יוחסין מאיר פחות, כך כוחם עולה ומאור עיניהם מתגבר. בדיוק לזה הם שואפים. זה עניינם. רק את זה הם מבקשים. ספר יוחסין מבטל אותם. הגה עצמך. אם היו רואים בתוך כל דבר את המאמר של המעשה בראשית שממנו הוא נברא, אם הייתי יכול לשמוע בכל דבר את פי השם דיבר, אם הייתי יכול לראות את מקורו של דבר, והדבר הזה מאיר מתוך הדבר, הדבר היה מאיר מתוך הדבר, איך אפשר לטעות? איך אפשר לומר שזה לא בנו של זה, עם קלסטר פניו זהה? אני רואה שזה בא מזה. אבל כאשר אין שום הערה ושום שורש לא מאיר על כל מה שקורה בעולם, אלא העולם נראה כאילו כעת הוא יצא, בלי מקור ושורש, אז מתוך מה שאני רואה כעת, אני מסיק את כל מה שאני מסיק. מי שרוצה לחיות כך, זאת הסתכלות שעוקרת את אותם טעמי תורה שגנוזים בספר יוחסין. מובן אם כן שאנו רוצים, מבקשים ואיננו נשואות תמיד דווקא על אותו ספר יוחסין. ספר יוחסין עניינו האופן איך התולדות מתקשרים עם שורשיהם זה ספר יוחסין. בעיקר את זה רצתה יוון לעקור. כל זמן שישנה מציאות כזאת שנקראת יחס, הדברים מתייחסים לשורשיהם וניכרים בהם. כדרך אותה מציאות שיש לקהל ישראל, מה שנקרא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שנמצא עד היום, ואני יכולים לפנות אליו ולומר לו אלוקינו ואלוקי אבותינו. מה שאבות הורידו, גילו ופתחו, קיים בנו עד היום. זה עומק עניינו של ייחוס. הייחוס הזה שייך רק לכלל ישראל. אבל לאמיתו של דבר, כשמבינים נכון את ספר יוחסין, כשיודעים לקרוא נכון, ומבינים את אותם טעמי תורה שגנוזים בעומק ספר יוחסין, אז יודעים לייחס כל דבר בעולם לשורשו. אין נקודה בעולם שהיא לא תולדה מאותו שורש שמתייחסת אליו. כל דבר בעולם הוא פרי שצמח על איזשהו אילן, וטעמו של האילן ניכר בתוך, ניכר באותו פרי. מי שמבין יסתכל בפרי היטב ויראה מאיזה אילן הוא נובע. זה נקרא ייחוס. חוכמת יוון היא הפוכה מזה. עצם עניינה היא בעובדה שהיא מתחילה מכלום. היא מתחילה מתוך מה שברור מאליו מתוך הדברים. אין לזה ייחוס, וגם אין לזה מציאות של ייחוס. כדרך שאין ייחוס לבעלי חיים. לא שייך פה ייחוס. כל עניינם של הדברים הוא רק עד כמה שהם ברורים מתוך עצמם. וזה הכל. אין עניין כזה בכלל שדברים מתייחסים למשהו מקודם. דברים שמגלים משהו משורשיהם. אין. הדברים מראים רק את עצמם. רחמנא ליצלן מהי דעתא, אבל זאת חוכמת יוון. על זה היא עומדת ועל זה היא מכריזה. היא לועגת לייחוס. בתוך מערכת הדעת של יוון לא שייך בכלל ייחוס. אם אתה מבין, הבנת. ואם אתה לא מבין, אז לא משנה. הם לא תופסים שההבנה האמיתית של הדברים היא כהם אור עיניהם של חכמים ברגע שנגנה ספר יוחסין. התפיסה האמיתית של הדברים שהם כולם תולדות. הם באו מאיזשהו מקום. בכל הדברים יש אב. ההבנה הנכונה של הדברים זה לראות בהם את אביהם. מאיפה הם באים? זאת ורק זאת ההבנה הנכונה. כשעמדה מלכות יוון הראשה על עמך ישראל, כתוב במשנה שהיה מקום בבית המקדש, סורג, שמלכי יוון פרצו שם 13 פרצות. וכתוב שכנגד זה, אחרי שבאו בניך לדביר ביתך בית דין של חשמונים, תקנו כנגד אותן פרצות י' ג' השתחוויות. כל מי שעובר שם צריך להשתחוות. כתוב את זה בביור הגרא למשנה שם, שהטעם שמערכי יוון פרצו פרצות באותו מקום, משום שהמקום ההוא עד לשם מותר לגוי ללכת, משם ואילך גזרו על העקום שלא יכנסו יותר, משם ואילך מותר רק לישראל תורים ללכת. את זה הם לא רצו, שם הם פרצו 13 פרצות. פה מדובר על חומת הר הבית. הדברים ברורים. מה שמפריע להם באמת יותר מהכל זאת העובדה הזאת, שיש מציאות בעולם של צורת אדם שהיא לא מפה, ולא ניתן לעמוד המלוא היקפה. לשון הרמב"ן, הנמשכים אחרי יווני אחרי, אשר הכחיש כל דבר זולותי המורגש בו, לא, והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלא השיג אליו, הוא בסברתו איננו אמת. לדידם לא ייתכן שיופיע בפניהם דבר שהמרכז שלו לא נמצא בו מיני ובי, אלא נמצא באיזשהו מקום אחורה בשורשי הייחוס שלו. זה דבר שמחוץ לעולמם. בעולם שלם הדברים נושאים את פירוש עצמם, בתוך עצמם. הם מבארים את עצמם. אם יש משהו שנושא משהו מחוץ לזה, צריך להעביר אותו מהעולם. העולם שלם לא סובל יצורים כאלה ותפיסה כזאת. במיני ובי של אותה צורת אדם כמו שהיא לפנינו, אם נשמיט את העניין שנקרא ייחוס, אין שום הבדל בין יהודי לגוי. הם נראים אותו דבר, או יכולים להיראות אותו דבר. במיני ובי כמו שהם נראים, אם אנו משמיטים את עניינו של ספר יוחסין, את אותם טעמי תורה שנמצאים בספר יוחסין, את אותה הערה שמהירה בה את השורש, אז באמת אין שום הבדל. זה כזה חלילה. בתוך מסגרת המלחמה שלהם, זאת הייתה המלחמה הגדולה. להשכיחם תורתך, ולהעבירם מחוקי רצונך. כל מי ששומע, אז בלהשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, הוא שומע את תשש כוחם של חכמים, וכהה מאור עיניהם. מה הפירוש להעבירם מחוקי רצונך? למה לא לבטלם מחוקי רצונך? מה בכלל הפירוש עבירה בלשון הקודש? עבירה זה ביטול, זאת כפירה, זה נגד. האם גם אנחנו בוחרים את השם הזה עבירה? עבירה פירושה שאני עובר לצד זה או לצד זה. או שאני עובר קדימה, או שאני עובר אחורה. הגמרא דנה בזה בסוגיה של עובר לעשייתן. אני יכול לעבור קדימה ותעבור המנחה ויעבור את הקושי. הגמרא מביאה את הפסוקים הללו. איזה מין מושג זה? מה פירוש עבירה? לאן אני עובר? לאן עברתי? כמו שזה לא מובן, ככה מילה מצווה לא מובנת. זה צריך היה לקרוא ציווי. אין בכלל הטיה כזאת. מה זה מצווה? למיתו של דבר לא הייתה צריכה להיות הטיה כזאת בלשון הקודש. זה ציווי. אז דבר היה צריך צו או ציווי. אבל מה זה מצווה? הדבר צריך להיות ברור. מתכוונים פה לא לציווי, אלא לאותה מערכת קיומית שהמצווה עניינה. מצווה פירושה היות בתוך מערכת מסוימת. אני לא עושה את הדבר רק מתוך ציווי, אלא שהציווי הפך להיות מערכת מסוימת שבתוכה אנו נמצאים. זאת נקראת מצווה. ממילא, אם זה פירוש המילה מצווה, אז גם פירוש המילה עבירה עניינה להיות במערכת אחרת. אילו אנו משתמשים במילה ציווי, המילה שלכנגדה הייתה צריכה להיקרא הפרה, ביטול, אי-ציות. בוודאי לא עבירה. המילה עבירה היא מוזרה ביותר. הדבר ברור. המצווה היא מערכת מסוימת שאנו נמצאים בתוכה. עבירה פירושה שעברנו מהמערכת הזאת למערכת אחרת. אין פה עניין בציות או באי-ציות, בעשייה או באי-עשייה, אלא במקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו פה או במקום אחר. אם אנחנו עושי רצונו או עוברי רצונו. להשכיחם תורתך או להעבירה מחוקי רצונך זה פשוט להעביר אותם למערכת אחרת. להשכיחם תורתך להכוונה שאותו דבר יהיה נשכח. לא תהיה תורה בראש שלנו. להשכיחם תורתך וממילא להעבירה מחוקי רצונך לתוך מערכת אחרת. הכוונה לא רק שנעשו עבירות, אלא שאותה מערכת שבתוכה היינו להטות ולהסיט אותנו ממנה. זאת עבירה. זה מה שכואב באמת לאותה מלכות הרשעה, ומה שמפריע להם יותר מכל. ברגע שיש איזושהי הערה, משהו מתוך אור של ספר יוחסין, משהו מאותם טעמי תורה שגנוזים בספר יוחסין, הוא מבטל, מפקיע ועוקר את כל העולם שלהם שבנוי על העובדה שאין ייחוס. זה מה ששכחנו היום. אנחנו לא במצב ניצחון היום. זה לא מאיר בנו. כהם אור עינינו מאוד מאוד ותשש כוחנו מאוד מאוד. אין מה שיעורר אותנו לרוץ ולעשות רצונו. אם אנחנו נקרים עושה רצונו, אין כוחנו איתנו עם כל מלא החשק לעשות או שתשש כוחנו. אילו בנפשנו פנים היה מאיר משהו מאותו ספר יוחסין, היינו יודעים שכדאי לאדם לסבור 70 שנה כדי לקיים מצווה אחת. בכל מה שיש לעולם להציע בכל מילואו, לא שווה לדבר אחד מדברי תורה. אילו היה מאיר בנו משהו מספר היוחסין, היינו רואים את הפרופורציות הנכונות. היינו רואים מה מקורם של הדברים. אז היינו רצים בכל הכוח. אם יגידו לאדם שיש שק זהב שעומד הפקר, הוא יכול לרוץ ולקחת, הוא יגייס את כל הכוחות מתשתית ההוויה, והוא ירוץ בכוח כזה שזה יפתיע אותו עצמו מאיפה יש לו כזה כוח. כך היינו צריכים לרוץ ולקיים מצווה, אילו היה מאיר בנו משהו מספר היוחסין. אבל תשש כוחם וכהם אור עיניהם. אנו לא מבינים ולא יודעים על מה מדובר. אז הכל רפה וכהה. אנחנו לא יודעים מה זה. אילו אנו יודעים מה זה שאדם ישראל יושב ולומד תורה, איזה עוצמה יש כאן, איזה ערך יש לדבר הזה. או כשאדם ישראל מתאמץ בשביל לקיים מצווה, איזו שהיא. אילו היה ספר יוחסין מאיר בנו, היינו רואים מראות אלוקים, מכל התעוררות קטנה ביותר. דברים שבשבילנו הם דברים שאדם דש בעקביו. כשמעשה מצווה נעשה כדין, בלי תשעות כוח וקיעות עיניים, אז אברהם, יצחק ויעקב נמצאים בדבר הזה ומאירים בו. הניצחון על יוון היה, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. בניך. פירוש המילה בניך, היינו, אלה שמתייחסים אחריך. אלו שנושאים בתוכם את השם בניך. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. בנים למקום הכוונה שאפשר להכיר בבנים את אביהם. הם בניו והם מתייחסים אחריו. היצר הזה בוער. את הבירה אנו לא מרגישים, אלא רק את הרפיון, את התשוט, את הקהות, את התשטוש. כל זה מורגש לנו מאוד. אבל כמו שהזכרנו קודם, בשם אותו גדול, זהו היצר רע של דורנו. זהו היצר רע שנגדו אנחנו צריכים לצאת. להכיר את החשיבות הנוראה שיש בכל משהו שנקרא יהודי. כל דבר שהוא שלנו, שהוא יהודי, הוא טהור ביוחסו עד אברהם, יצחק ויעקב. כשאנחנו סוטים מזה אנו עבודים. מה שאבות השאירו אצלנו זה חלק ונחלה בבית אבינו. אבות עשו אותנו לבנים. מה שאנו נקראים בנים אתם לשם, בני בחורי ישראל, זה בגלל האבות. האבות נתנו לנו שם בנים. לשון הרמב״ם, חותכנו ג' א', בבית שני כשמחו יוון גזו גזרות על ישראל ובטלו בדתם, והניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. ופשטו ידם בממונם ובנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו התערות. וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו, והושיעם מידם וצילם וגברו בין בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום והושיעו את ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. על אותם שצר להם מאוד מאותם יוונים, ריחם עליהם אלוקי אבותינו. אחר כך באו בניך לדביר ביתך. קיימלן כרבי מאיר שאמר, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. בקידוש דף ל"ו. בין עושים רצונו של מקום, בין אין עושים רצונו של מקום, הם נקראים בנים. אבל בתנאי אחד, העובדה שהם בנים תאיר בהם אפילו כשהם לא עושים רצונו. אבל את העובדה שהם בנים אסור להם לשכוח. בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. היחס לא פוקע. השייכות לאבות לא פוקעת לעולם על ידי שום עבירה שהיא. בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. אבל יש אופן אחד, כשאנו בעצמנו שוכחים את הדבר הזה, אנו מוציאים את עצמנו מהכלל ושמים את עצמנו בתוך מערכת ששם העובדה שאנו בנים לא נתפסת. אנו חיים היום בתוך עולם שהעובדה שאנו בנים היא לא משמעותית בשבילנו כמעט. חלילה וחלילה. זה הדבר היחידי המשמעותי בשבילנו, ובשבילנו זה כלום. להלכה בין עושים רצונו של מקום ובין אין עושים רצונו של מקום הם קרויים בנים. כמה שאנחנו נהיה יותר בניך, אז גם בנו יתקיים ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.